טוב, בוקר טוב. י"ג. צריכים להבין את הפשטיות של יראת שמיים ולהתנהג על פיה בקניין עצמי. ומזה ייפתחו פתחים לעניינים המסגבים. בכל הערכים שלהם, וירגיש שהם הם מפתחות החיצוניות של אדם מגיעים לפנימיות. פנימיות. והם מיישבים גם כן ליבו של אדם להבין עסקי העולם יחד עם עיונו בעניינים נשגבים ונאצלים. צריכים להבין את הפשטיות, פשטיות של יראת שמיים, ולהתנהג על פיה בקניין עצמי. יש משהו בנקודת יראת שמיים, בתכונת יראת שמיים, שהוא פשוט. פשוט הכוונה, יראת שמיים טובעת מהאדם, מרגילה את האדם. תודעת יראת שמיים היא איזשהו מצב שהאדם חש את המוגבלות שלו, ממילא את הכוונה של הרב, את הקישור שלו לפשוט, לא לנשגב, לא לנאצל. משהו אנוונטני כזה, משהו שמכיר בנמיכות, בסוג של קטנות. וצריכים להבין את הפשטיות של יראת שמיים, להתנהג על פיה בקניין עצמי. זה צריך להיות איזשהו קניין שהוא מעצמיות האישיות. תודעה שרואה בעצמה את אותה פשטות. ומזה ייפתחו פתחים לעניינים נשגבים בכל הערכים שלהם. הקשר היחיד שיכול להיות לאדם לעניינים נשגבים זה דווקא שימלא את עצמו תחילה ביראת שמיים. דווקא שימלא את עצמו תחילה באותה ענווה פשוטה. שלא גורמת לו באיזושהי גאוות שכל. שמבקש לשים את ידו על הנאצל שלא מתוך אותה הכרה של פשטות. כי הניסיון ללכת, לגשת, אל הנשגב ואל הנאצל, שלא מתוך יראת שמיים, מתוך גאווה, אז זה לא באמת עיסוק בנשגב. כי האדם צריך להכיר את מוגבלותיו. האדם צריך לדעת שיש רמות של הכרה, ולא יכול האדם לבקש לגוע על ידי הכרתו בהכל, כי יש דברים שהם למעלה מהכרתנו. ובאמת, הקישור היחיד למה שכן יכול להיות לנו איתו קשר עם הנשגב, העניינים הנשגבים, זה דווקא אותה פשטיות של יראת שמיים. שיש לדעת את מה שיש לדעת, אבל יש לדעת את מה שיש לדעת רק מתוך מה שניתן לדעת. זאת הפשטיות של יראת שמיים, להתנהג על פיה בקניין עצמי, ומזה ייפתחו פתחים לעניינים הנשגבים בכל הערכים שלהם. וירגיש שהם הם מפתחות החיצוניות שעל ידם מגיעים לפנימיות. אני חושב שהם זה אותם פשטיות של יראת שמיים, זה לא העניינים הנשגבים. לא, העניינים הנשגבים זה כבר העניינים הפנימיים. שהמפתחות החיצוניות של יראת שמיים פותחים כדי להגיע אל אותם עניינים נשגבים. ככה אני חושב. אז הם, אותם תודעות פשוטות, אותם תודעות שמכירות בערכו של האדם ביחס למשהו אצילי, זה יהיה המפתח החיצוני שעל ידו יגיע לפנימיות, והם יושבים גם כן את ליבו של אדם. להבין נזקי העולם יחד עם עיונו בעניינים נשגבים ונאצלים. יש פה עוד עניין, אני מבין, שהוא לא שונה, אבל עוד בחינה. שזה מיישב את ליבו של אדם להבין את עסקי העולם יחד עם עיונו בעניינים נשגבים ונאצלים. מתוך אותה ענווה פשוטה שיש ביראת שמיים, אז האדם משלים, מרתק ביחד את עסקי העולם שהוא חי בתוכם, והם מקומה, הם מקומו, יחד עם עיונו בעניינים נשגבים ונאצלים, וזה מיישב את ליבו של האדם. אם אני מבין, זה יוצר לו את התמונה המקיפה, את כללות המציאות מעסקי עולם עד עליוניות השגב והאצילות האלוקית, כפי שיש בידו לגעת מתוך יראת שמיים, והכל חובר בחוברת. וזה נקודה שמיישבת את ליבו של אדם, כי המציאות היא כבר לא, היא כבר לא באיזושהי פירודיות, בגדול לעומת קטן, נמוך לעומת גבוה, וממיל הסתירה שיכולה להיות ביניהם. אלא מתוך המהלך הזה, אז רואים את כל המציאות באחדות שלה. כי לא מבקשים להיות, משיגים את האצילי, איזושהי, שוב, גסות שכל כזאת, שחושבת שהאצילי זה מה שהיא תשים עליו את היד. ולא מה שהיא תיפתח לראות את השלמויות שמתגלות ממנו בעולם. צריך להבין את הפשטיות של יראת שמיים. זה משהו שהוא מצריך הבנה, מצריך בהירות, ומתוך כך יקנה הקניין בקניין עצמי. לכן הנקודה של יראת שמיים היא השורש היסודי לכל הלימודים ולכל ההשכלות. כי אם אין את אותה יראת שמיים, אז זה דיבורי ריק. זה לא באמת, אתה מנסה להיכנס אל העולם הפנימי בלי מפתחות. אז כלפי חוץ זה לא ישנה, זה יכול לראות אותו דבר, אותן המילים ואותן ה... אבל יראת שמיים זו הנקודה הכי יסודית להיכנס באמת, להיות שייך לעניינים נשגבים. כלומר, להיות שייך, לא להיות מדבר על. ממילא, הקליטה, ההכרה מתמלאת מערך האידיאלים האלוהיים שמופיעים בעולם, והכל חד. הלאה. יותר מדי מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש ואהבה יתרה לעצמיותו. עד שמביאה לחרדה מכל דבר, ואי אפשר כלל שתהיה העירה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם, עד שיתרוקן מאותה העירה החלושה. אמנם גם העירה החלושה, כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים, יש בה צל של עירה אמיתית. ואי אפשר להזניחה, כי אם לפי אותה מידה שקנה לו לקניין נפשי את העירה הרוממה, רוממה, הבאה עם גבורת הנפש וגדולתה, שבאמת עירת הכבוד והרוממות ומסתעפת ממנה עירת החטא מצד עצמו. יותר מדי מורגלים לחבר מושג של עירה עם חלישות הנפש ואהבה יתירה לעצמיותו, עד שמביאה לחרדה מכל דבר. ואי אשר כלל שתהיה העירה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם, עד שיתרוקן מאותה העירה החלושה. יותר מידי מורגלים. הרב לא מסביר לנו מדוע, אבל זו המציאות אצל הרב, בעיני הרב, שההרגל לחבר מושג של עירה עם חלישות נפש ואהבה יתרה לעצמיותו, הוא יותר מדי. זאת אומרת, הוא דומיננטי יתר על מידתו. על מה שזה אמור להיות. וההבנה והתודעה סביב מושג העירה, עירת שמיים, היא מוטעת יתר על המידה, וזה גורם קלקולים. יותר מדי מורגלים לחבר את המושג של יראה עם חלישות הנפש. התפיסה היא, תפיסה הרווחת, המוסכם, מה שנקרא קולקטיבי, דתי, שיבוא לידי ביטוי בהגות ובסגנון החיים, זה שיראה זה חלישות נפש. יחברו מהר מדי את האדם החלש, הכנוע, החולה, לפעמים המסכן, מתוך איזשהו מחיר שהוא עושה את זה למענו כירא. ירא. וזה לא נכון. וגם אהבה יתרה לעצמיותו. גם כן, התודעה סביב מושגי יראת שמיים, זה שאנחנו יראי שמיים, כי לא משתלם לו להיות יראי שמיים, לא כדאי. לא כדאי לך, הרי בסוף, בסוף זה לא מתגמל לא להיות יראי שמיים. בעולם הבא, אולי אפילו בעולם הזה, והכל סביב מושגי יראת השם, זה בסוף בסוף מבקש רק תועליות של אהבת האדם את עצמו, אהבה יתרה של האדם לעצמו. זה מה שמסתתר שם. יראת שמיים נמכרת באיזושהי עטיפה של אהבת האדם את עצמו. וזה לא כל כך מתאים ליראת שמיים של אמת, שהיא לא קשורה בחלישות הנפש, והיא לא קשורה באגואיזם, אפילו אם הוא רוחני. אבל זה המצב, שיותר מדי מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות נפש ואהבה יתרה לעצמיותו. אבל ככה זה נקלט. נקלט, מה זה להיות יראי שמיים? חלישות ודאגה שמה שיש לי לעשות במאה ה-20 האלה לעצמי, זה לעבוד טוב כדי שבסוף אני גם כן אתוגמל בהתאם, ואולי אפילו בתוך המאה ה-20 כבר. הדבר הזה, אומר הרב, מביא לחרדה מכל דבר. כאשר שתי הנקודות הללו, שמורגלות יותר מדי להתלבש על מושג יראת שמיים, הן דומיננטיות, חלישות הנפש, אהבה יתרה לעצמו, זה מביא לחרדה מכל דבר. אדם חי את חייו בצורה מלאת חרדות, כי הוא חלש, הוא פסיבי, הוא כנוע, וחוץ מזה, תפיסת העולם שלו זה שיש פה איזשהו עריץ שסוגר חשבונות על כל טעות קטנה. זו התודעה, טעות שלי, טעות שלך, אבל יש פה סגירת מעגלים, יש דין ויש דיין. עכשיו תראו, כל המילים שאני אומר יכולות להיות נכונות, השאלה זה המוזיקה. כבר אנחנו, את המילים יש דין ויש דיין אמרנו בשבוע או שבוע שעבר בצורה קצת יותר אידיאלית, אבל כרגע בפסקה שלנו אז זה במנגינה השלילה. אז יש דין ויש דיין, וכל המציאות זה רק שדה מוקשים אחד גדול. מה יהיה? מה יהיה? אתה מוליד ילדים, מה יהיה איתם? אתה הולך פה, מה יהיה? זו חרדה קיומית, וגם כי באמת מדובר באדם חלש, כי זה העירת, זה הירי שמיים, להיות חלש. אז כשאתה חלש זה מוסיף לחרדה. וגם כשאתה אוהב את עצמך אהבה יתרה, זה גם כן מוסיף לחרדה. כי כל הסיפור בסופו של דבר מתרכז בשאלה של מה יהיה איתי במאה ה-20 שלי, אולי של קרוביי. זה גם כן מכניס כל דבר לחרדה, כי אם המציאות נעה רק על הציר שנקרא אני, אז באמת, אני זה לא כל כך נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, כאילו אדם הוא להינחם, אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם, זה לא כל כך בי. בי באמת, אני כל רגע עלול להיות נעזב אל המקרים, חלילה. אז זה יוצר טיפוסים חרדתיים. זה מביא לחרדה מכל דבר, ואי אפשר כלל שתהיה העירה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם, עד שיתרוקן מאותה עירה החלושה. כדי להגיד שאדם קובע לגמרי, קובע בצורה מבוססת, היטב, את עירת השם האמיתית, עירת השם הטהורה, שהיא ממלאה את האדם בגבורה של מעלה ואהבת אלוקים, אי אפשר, אי אפשר ככה. מדובר בטיפוס שהמנטליות שלו היא לא פתוחה להיות שייך למשהו שהוא יותר גדול מאשר הוא. אז זה צריך להיות נעקר לגמרי, ככה הרב אומר, שיתרוקן מאותה עירה החלושה. אמנם גם העירה החלושה, כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים, זה לא סתם עירה, זה עירת השם סוף סוף. ולא מדובר באדם שהוא סתם פחדן, פחדן מהשם סוף סוף. אז יש פה עוד איזשהו, גם העירה החלושה, כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים, יש בצל של עירה אמיתית. סוף אמרנו, האדם נתפס שם בגלל איזשהו ניצוץ אמיתי ש... יש דין ויש דיין. אז כיוון שיש בצל, זה רק צל של עירה אמיתית, כלומר, זה לא הדבר האמיתי, זה רק איזשהו שיקוף מאוד נמוך שלו למטה, אז אי אפשר להזניחה, כי אם לפי אותה מידה שקנה לו לקניין נפשי את העירה הרוממה, הבא עם גבורת הנפש וגדולתה. שבאמת עירת הכבוד והרוממות. ולכן האדם צריך להיות עובר תהליך כזה שאת העירה החלושה, עירת השם החלושה, שהיא צל של העירה האמיתית, צריך להזניח אותה רק באותה מידה שתוך כדי קונים קניין נפשי של העירה הרוממה. אבל צריך לעבור תהליך כזה של תיקון העירה, החלפת צורה שלה, מן העירה התתאה לעירה הגבוהה, עירה רומם, עירה רוממה. ככל שיגביר בעצמו צדדים ששייכים לעירה רוממה, לאט לאט יפנה בעצמו, מעצמו, את העירה התתאה. העירה הרוממה היא באה עם גבורת הנפש. אדם גיבור, אדם חזק, אדם שאפתני, אדם שלוקח אחריות בעצמו. וגדולתה, כן, זה מעמד של גדלות הנפש, רחבות אופקים, עולם שלם שפרוס לנגד עיניו. שבאמת עירת הכבוד והרוממות, יש לי יראה מהשלמות האלוקית, כי היא מרוממת בעיניי, היא מכובדת בעיניי, אני מעריץ אותה, אני מוקיר אותה, ולא כי היא מפחידה אותי. ומסתעפת ממנה מעירת הכבוד והרוממות, עירת החטא מצד עצמו. אדם שהוא מלא בעירת כבוד ורוממות, אז ודאי לא יוכל בחצי טעות לעשות חטא. כי הוא ירא מן החטא. כי החטא עכשיו זה מה שמרחיק אותו מאותה הרוממות, מאותו האידיאליות אלוקית. אני חושב שאולי קצת טעיתי בפתיחה של איך שהסברתי את הפסקה. הרב כותב, יותר מדי מורגנים לחבר מושג של יראה, כל יראה. כלומר, העולם תופס במילה יראה, החלשה, פחדנות. אדם שחושב על עצמו רק. וזה בעייתי. כשהערס הזה נכנס לעירת שמיים, אז צריך להכיר בזה שסוף סוף זה כן צל של עירת שמיים אמיתית, אבל זה רק צל שלה. אז צריך לעשות תהליך אוסמוזי כזה שמוציא החוצה את העירה הנמוכה ומחדיר פנימה את העירה האמיתית. תת וב. אף על פי שאין עירה חיצונית חשובה הרבה, מכל מקום, מי שיש לו עירה חיצונית מרובה, אפילו מורח לב באלמה במידה רבה, יש לו הרבה ניצוצות של עירה פנימית, שיוכל להעלותם במדרגה חשובה ועליונה מאוד כשישוב מאהבה. אף על פי שעירה חיצונית חשובה הרבה, כי עירה חיצונית זה באמת קצת, 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 קצת בסדר, אבל כל היתר זה לא מילה יפה כל כך עירת העונש. היא לא נאמרה ביחס אלינו בצורה שמחמיאה לנו. יש בה, זה מה שהרב עכשיו יגיד, אבל זה, אין בה חשיבות. אז אף על פי שאין יראה חיצונית חשובה הרבה, מה צריך לדעת האדם שמזהה אצל עצמו כל מיני תודעות, עם מרובות יותר, מרובות פחות, כאלו ואחרות, בסגנונות שונים, של יראת התאה. שהחשבונות שלו, שהוא מזהה, שהוא עושה בינו לבין עצמו בפנים, זה חשבונות של מה תהיה ההשלכה של זה לטוב או לרע. לא לטוב או לרע במעמד של חסידות, אלא במעמד של הפחד שלו. אז מה צריך לדעת האדם הזה? ואמרתי שהאדם הזה הוא לאו דווקא מישהו מאיזה... מישהו שדוגל בהגות של עירה כזו. יכול להיות שאתה דוגל בהגות של עירה כזו, אבל עוד לא נוקטע כדבאי מהעירת התאה. מכל מקום, מי שיש לו עירה חיצונית מרובה, אפילו מורח לב באלמה במידה רבה, סתם נטייה לפחד, להרגשת תלות, להרגשת אפסיות, חוסר ודאות, חוסר יכולת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, אבל יש שם ניצוצות. מה זה ניצוצות? כבר אמרנו בפרקים שם. אמרנו שניצוצות זה תודעות של חיים. כל מיני תודעות של חיים שנפלו למטה, אבל יש שם איזשהו יעלום קטן. איזושהי בחינה איכותית שמסתתרת בתודעה הזו. כמובן, לא להיות אדם בעל מורח לב, זה לא דבר טוב. לא להיות אדם שיש לו עירה חיצונית מרובה, זה בטח לא טוב. אבל משהו בתודעת החיים הזו כן מקורי, שמה? יש לו הרבה ניצוצות של עירה פנימית. גם האדם הירא את העירה הפנימית, אני מבין שעירה פנימית הכוונה עירה טובה. אדם שיש לו את העירה הפנימית, גם הוא קצת חש תלוש. גם הוא קצת חש... נוראות אלוקית. גם הוא חש קצת, אפילו מאוים. רק אצלו המילים הללו זה לא בגלל האגואיזם והחלישות הנפשית מבחינת כוחותיה, אלא מבחינת מה אני על כל כוחותיי האיכותיים לעומת השגב האלוקי, וזה נורא, וזה מאיים, וזה מכניס אפילו לחרדה של תביעת שלמות. אז הנה, אתה חווה משהו שהוא איזשהו הערה, אבל שעטופה בהרבה הרבה כיסויים שמאחירים את האור הפנימי. אבל התופעה מצד עצמה יש לה שורש אמיתי, שורש מן הנקודה המתוקנת שבנשמה. אז יוכל להעלותם במדרגה חשובה ועליונה מאוד כשישוב מאהבה. צריך להתחיל תהליך של תשובה מאהבה, כלומר תשובה שכלית, כלומר תשובה הכרתית, כלומר, תשובה שאני רוצה לחזור בתשובה, כי אני רוצה לחזור בתשובה. ולא כי יש שום דבר אחר שאומר לחזור בתשובה. הדבר האחר שאומר לחזור בתשובה, זה יכול להיות המסורת, זה יכול להיות כל מיני חשבונות גופניים, טבעיים. לא, אף אחד מאלה לא. מה שגורם לחזור בתשובה, כששווים בתשובה מאהבה, זה כי אני רוצה לחזור בתשובה. תשובה מאהבה, תשובה אוטונומית. ותתחיל להיות צועד במסלול כזה על ידי ההשכלה, כי ההשכלה זה הדרך הראשית לעשות את הדברים מתוך הכרה עצמית, בקשה עצמית, בחירה חופשית על ידי השכל. אז תתחיל לשוב בתשובה מאהבה על ידי השכל. לאט לאט האדם יחוש את קרבתו למקום, את אהבתו את המקום, והנקודה הזו תשיל מעליה את כל החולשות שהצטברו סביבה, ותישאר רק העירה הרוממה, העירה הפנימית, לקודש הבריחו. טוב, נעמוד כאן. זה לזמן הזה, בעזרת השם, שיהיה לכולנו פסח שמח, כשר ושמח, שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו נפלאות, כי מציתנו מארץ מצרים, ו... מגואל ראשון, נגיע עד גואל אחרון, במהרה בימינו, על ידי ימינו, בעזרת השם.